ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
תיאון גמטריה יוסף, כמו שהוזכר כאן, היא קודם כל ברשות מורי ורבי הרב ראש הישיבה שלי, הרב חיים דרוקמן, הרב ברוך וידר ראש הישיבה של ישיבת הכותל, איתי חברי. אין ספק, זה הוזכר כאן, זה הודגש כאן, שאנחנו עולים מסוף ספירת היסוד, שבעת יסוד כינונה והעמדתה של המדינה, לעליית הרוח. כלומר, כבר נכנסים לחסד שקדוש ברוך הוא נתן לנו את עיר המלוכה, לספירה הזו שקדוש ברוך הוא בחסד, לא שהתכוונו, לא שתכננו, לא שהיינו כל כך שם. פשוט הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו ממש בכ"ח באייר, שזה בעת חסד המלכות, שהיא מכינה אותנו בעצם למלכות השם בעולם, לנשמה שהיא השלב אחרי הרוח, שהיא בעצם התורה שאנחנו מקבלים בסוף התהליך של השבעה ימים עליו. נדבר על אח יקר, שבעצם, כמו שהגמרא אומרת, וציוני אמר איש ואיש יולד בה, והוא יחנה, בעצם אחד המולד בה ואחד המצפה לראותה, הוא לא זכה להיוולד בארץ ישראל, אבל בין שנה היה כשהוא עלה לירושלים. והיסוד הזה של ירושלים, שבעצם כעיר שחוברה לה יחדיו, שמחברת גם את העירה ואת השלום, ובעצם האח היקר הזה, אני חושב שהיה שדרוג של אותו חייל יהודי ש, אני אומר, מצד הנשמה מסר את נפשו על ארץ ישראל, אבל לא תמיד בבחירה ובמודעות ובלימוד שמסביב לעניין הזה. ו מה שבאמת הכי תפס אותי, שבעצם הוא הצליח באמת להצניע את הצניעות. זה לא בלט שהוא היה אדם צנוע. זה לא היה נראה, לא היה מוכרז, הוא לא היה עושה איזה פנים מיוחדות של אדם צנוע. זה אדם מאוד מאוד רגיל. וכאן קיבלתי אישור מאח היותר צעיר, שהוא גם בוגר אותה יחידה, סיירת מטכ"ל, גם בדרגה דומה, לחשוף ולהראות שאין בעצם בחיצוניות, אין מה להראות. אין כאן איזה משהו שאתה בולט, איזה יופי או איזה שרירים מיוחדים. נראה אדם מאוד מאוד ממוצע. בעצם זו הייתה בקשתה של חנה, האמא, זרע אנשים, לא כזה ולא כזה, מאוד בן, אבל הבן הזה, הדבר שהוא לא, הוא לא בולט, בעצם הוא בעצם הייעוד שלנו. כלומר, כשאתה עושה את הכל בנקי, בלי אינטרס, בלי לרצות לבלוט, להפך, אתה לא מתלבט בלהתבטל, זאת ההתלבטות, בלהתבלטות להתבטלות, הוא לא התלבט. הוא עושה את זה במסירות נפש גדולה, ואני כאן אזכיר את העניין של זה מין משחק מילים, אבל הוא כל כך מתאים לירושלים. אנחנו יודעים שהשתנה המציאות של החיוך בעם ישראל, שעד אז כתוב אז אם עלי שחוק פינו. מתי זה אז? שוב השם את שיעת ציון. הגמרא אומרת, רבי חנן אומר, שאסור שימלא אדם פי שחוק בעולם הזה. מה זה העולם הזה? עד, הגמרא אומרת, ושוב השם את שיעת ציון, אז אם עלי שחוק פינו. שמה לציון, פתאום כבר התדרים, הקשר עם הקדוש ברוך הוא נעשה מתוך חיוך, מתוך שמחה, ושמחתי באומרים לי. והעניין הזה שהיינו כחולמים, בתחילת מלחמת העולם השנייה, אחי אמר, התבטא כך, ואמר, עם שיפסיק לחלום בגדול, יפסיק ללחום בגדול. החולם של מדינת ישראל, הוא יהיה הלוחם של מדינת ישראל. כלומר, למי שיש, עדיין, נשאר עוד כמה שלבים את הליכי הגאולה, ולא הוא שלמה, אז יש לו, הוא יכול לחייך גם היום. כלומר, גם כשהדברים, כשאדם עורג למשהו, הוא יכול להיות רגוע. כשהוא גוער על המציאות, הוא גורע מהאישיות שלו. כשלאדם יש חלום ביחס לעתיד, הוא יכול להיות רגוע לגמרי. הוא יכול ללחום בהווה, גם שקשה. אבל יש לו מאיפה לקחת מוטיבציה להילחם. לאחי עמנו, זיכרונו לברכה, היו כמה, אני אומר, מצד אחד הוא היה בתוך חיילים שלכאורה נראים כאילו קצת רחוקים ממנו, כי סיירת מטכ"ל עדיין לא משופעת בהרבה מאוד חיילים דתיים, אבל הראש שלו היה בשמיים, הרגליים היו מונחות ארצה, והוא ממש התהלך ככה בשמי השמיים, והוא ידע שכמו שהגמרא אומרת, שקדוש ברוך הוא לא נכנס לירושלים של מעלה, אבל הזוהר מוסיף, לא עד שיבוא לירושלים של מטה. אומר הזוהר, עד שיכנסו ישראל ירושלים דלתתה, ובגין כך ישתכח ריתך בישה בעלמה. הסיבה שיש בעולם מתח, מיום שחרב בית המקדש, אומר הזוהר, יש ריתרא, יש מתח בעולם. שואל רבי יהודה, אמר רבי יהודה, מה היא טעמה? אמר רבי יסע, נשבע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס לירושלים דילילת, שיכנסו ישראל. כלומר, זה לא איזה תנאי בין הקדוש ברוך הוא לעצמו, אני לא אבוא בירושלים של מעלה, שאני אבוא בירושלים של מטה. הוא, זה אנחנו. נכנסו לכאן, הריבונות חזרה אלינו, נגמר, יש סעיף חדש בשולחן ערוך, ובזה כולם מסכימים לו. שבעצם כבר לא בחורבנן, ברגע שאנחנו מושלים, אפילו חס וחלילה, הם נמצאים בה. מקרה בניין. וכשיש בניין ירושלים, הגמרא אומרת, זה נקרא מושיע ישראל. אדם שבירך בניין ירושלים, במקום בניין ירושלים, הוא אמר, מושיע ישראל, הגמרא אומרת, יצא ידי חובה. שבניין ירושלים היא תשועת ישראל, ככה הגמרא אומר, ככה רש"י אומר במקום, בסרט ברכות. תשועת ישראל היא בניין ירושלים. וכאן אני רוצה לדבר לאחי יקר, ולכן פתחתי בדברי תורה, ולהזכיר את העניין הזה של השמע ישראל, ולפתור פה, זה כבר מוכן מבחינת, נראה שאנחנו, אני לא מבין בזה כלום. אז נחכה טיפה. בשבעה ישבו חבורה של חיילים, שכולם היו טעונים, אני לא בדקתי מי יותר, אבל כולנו היינו טעונים, וניגש אליי מי שידענו שהוא היה מפקד המבצע שאחי בו נהרג. התברר שאחי היה הפרויקטור של היחידה, תכנן, אבל בעצם לא היה אמור לצאת למבצע הזה, וכששאלו אותו, אז למה, כאילו, שאלנו למה הוא יצא, ההורים שאלו, הביאו שהוא הקים יחידה בתוך היחידה, אז אמרו, הוא לא יכל, הוא לא היה צריך לצאת, אבל הוא היה חייב לצאת. הוא היה, ניסינו להבין בדיוק מה. הוא אומר, אולי נתן למבצע הזה אחרי שהוא תכנן אותו וקיבל את האישורים מלמעלה לצאת בלעדיו. ואותו מפקד, ככה, אמרתי, היו כנראה אנשים שהיו קשורים לעמנואל בשנים האחרונות של חייו, אני אומר, ב-16 שנה שהוא שירת, שהיו ממש אולי יותר מהאחים שלו. בקשר, אבל הם כמובן, מבחינה יחדית, אלה שיושבים ועומדים ומסתכלים מהצד, ואנחנו על השטיח. אבל הוא היה כל כולו טעון, והוא מגיע לאחר 3 ימים, והוא אומר, תשמע, יש לי איזה סיפור לספר לך שאני תוכן אותו ואני רוצה לשחרר לך. סיפור שאני מקווה שתעשה איתו משהו טוב, תעשה בו שימוש טוב. ואז הוא מספר שכמה שעות לפני שעלו למסוקים, עמנו לפנה אליו בשמו, ואמר לו, אתה זוכר שלפני שבועיים הוא פעל מסוק שלנו, ו5 אנשי צוות נהרגו מיד במקום? אז הוא אמר, בוודאי שאני זוכר, כי זה היה טייס גומז, שהיה חבר של שניהם, שהסיע אותם בכמה מבצעים. הוא אומר, מה אתה עושים אם זה קורה לנו? אנחנו הולכים טיל ישיר, אנחנו בצדה לקראת התרסקות, ונותחו לך רק 5 שניות לחיות. אז הוא אומר, קצת הייתי נבוך מהשאלה, כי פינטזתי את האפשרות, זה דבר שקרה, ויכול לקרות גם לנו. אמרתי לו שאני חושב שאני אהיה מבועל עד מוות, אני חושב שזה יקרה כמה שיותר מהר, ואני מאחל לעצמי כמה שפחות כואב. מה אתה מתכוון? מה אפשר לעשות ב5 שניות? ואז עמנואל אומר לו, תראה, מה שאני עושה זה גם מה שאתה צריך לעשות, תגיד שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אז הוא חייך לי חיוך, הוא אומר לי, גם חייכתי לאחיך, קצת בלעג, כי התפלאתי, אנחנו 16 שנים ביחד, אני נחשב לאחד האפיקורסים של אחד הקיבוצים בגליל, והתפלאתי איכשהו בצורה מאוד סתמית, מאוד פשוטה, הוא אומר לי להגיד את המשפט הזה. אמרתי לו, כן המפקד, כי הוא היה דרגת סגן אלוף, ואני הייתי רק רב סרן, למרות שאני הייתי מפקד המבצע, אבל לא נשארתי חייב, נשארתי מבט, הסתכלתי עליו בעיניים, ואמרתי לו, עמנואל, תהיה רציני, כאילו, אני אגיד את המשפט שאמרת לי להגיד אותו, ייקח לי בערך 3 שניות. נותרו לנו עוד 2 שניות לחיות. אבל אחר כך מה? אחר כך אנחנו אבק ואפר. למה זה מועיל? שמה להגיד את המשפט הזה? למה זה טוב? ואז אומר אחיך בלי להתבלבל, כיורה, ככה, יריעה מהמותן, תשובה ספונטנית כמשנה סדורה, משהו שאדם חי ולא צריך לחשוב על התשובה. ענה לי תשובה, אבל התשובה שהוא ענה, פתרה לי יחידה שהייתה באמת לא רק לי, להרבה חברים ביחידה, איך זה שלפעמים אנחנו שועים ימים, שבועות, לפעמים יותר מזה, בתוך האויב, ויש לנו תחושה כאילו של פחד, לפעמים חשבנו שאנחנו פחדנים, ונראה לנו שלאחי חיין את הקטע הזה. אחרי התשובה שהוא ענה לי, הבנתי שאנחנו לא פחדנים. אנחנו נורמליים, ואחיך כנראה לא היה כל כך נורמלי. מה זאת אומרת? מה הוא ענה לך? הוא אמר לי, הוא עשה לי תשובה של פתח את האצבעות, ואמר לי, כשלאדם יש רק 5 שניות לחיות בלבד, אבל אחרי 5 שניות הללו, יש לו חיים נצחיים, ל5 שניות יש משמעות נצחית. גם ל5 שניות בחיים יש משמעות נצחית. תגיד בהם משהו, כי זה הולך עם הקדימה שלך. אבל אם אתה חושב, כמו שזה נראה לעיניים שלנו, שאחרי 5 שניות האלה אנחנו אבק ואפר, אני מודיע לך, באמת ל5 שניות אין משמעות, אל תגיד בהם שום דבר, אבל לא רק ל5 שניות. מהרגע שנולדת, ועד כל ל5 שניות האלה, תחשוב טוב, אם היית או לא היית, זה בדיוק אותו הדבר. זה עניין של זמן, תתחן עוד 2 טון של 2 צלים, תסיים בגיל 85 ואז מה? אתה 0 כמו שהיית 85 שנה אחורה. אומר, הסתכלתי על אחיך ואמרתי, לא ידעתי שהוא גם פילוסוף בנוסף לכל הכישורים שלו. וכשזה קרה, הוא אומר, פתאום ירד לי הסימון שהוא פשוט עלה לשלב הבא שהוא האמין שקיים אחרי החיים הללו. ופתאום הבטנו איך שהוא היה כשהוא מגיע בתוך עורף האויב, איך הוא היה עם כל כוחות החיים שלו ולא נתקף לפחדים. אני רק אומר לכם כקוריוז, כי לא קיבלתי על זה אישורים, כי לא ייתנו לנו אישורים על זה, אבל הבת שלי בשירות לאומי שמעה משני קצינים ששמעו שהיא קוראים לה מורנו, שאלו אותה אם היא קשורה לאותו סגן אלוף, אז היא אמרה שהוא הדוד שלה, ואז אמרו, אנחנו לא יכולים לספר לך הרבה, אבל לנו הראו סרטון של הכרת האויב, ורואים מסגד גדול, והקהל שמשתלח בבית התפלה שלהם, ופתאום הפוקוס להתמקד על המטיף, וככה הם אומרים שאמרו להם, זה עמנואל מורנו. עכשיו, לדמיין את אחי, מטיף במסגד, זה נשמע לי עזוי, כי אני בחייו לא שמעתי בנוע, ואפילו בפיתת פה, מילה אחת בשפות שלהם. מתברר לנו מהשבק שהוא היה אחד המומחים, זאת אומרת, הוא חיבר ספר ודברים שאנחנו בכלל לא מדמיינים שיכלו להיות עם האח היקר שלנו. היכולת להצניע את הצניעות שזה לא בולט, או להסתיר מאיתנו בצורה כל כך, כי לכאורה, מה זה שפה? לא, לעניין שלו זה ממש סוד צבאי. כלום, אנחנו לא אומרים לדעת שום דבר. והוא חי ממש שניים. לנו לדעו לראות פריבילגיה לבקר את המשרד של עמנואל כפי שהוא השאיר אותו, כמו שהוא הניח אותו לפני שהוא יצא למבצע הזה, שממנו לא חזר. אני לא יכול לתאר לכם את כל אותה יחידה שעמנואל היה בא, שהיא מקום מגודר, ממודר בסרט מטכ"ל שגם קצינים לא יכולים להיכנס אליה, אבל רק את המשרד שלו. מדמה ארץ אויב, רעיתים, פלנטה אחרת לגמרי, אתה בטוח, הקירות, הכל נראה משם. על שולחן האור, שעליו הייתה מונחת המפה של המבצע, היה שמירת הלשון של החפץ חיים, הגמרא שהוא למד עם אחיו, כי בימי שישי שני האחים האלה מאותה סיירת, היו יושבים לומדים חברותא, גמרו את מסכת סנהדרין ביחד, היו בעצם מסכת סוטה. בימי חמישי היינו יושבים ולומדים כתבים של שם ישמעאל, שפת אמת, על התורה של פרשת השבוע הקרובה, ארבעה אחים. מי שרואה אותו בחיצוניות, הוא נראה דתלם. מה זה דתלם? דתי לאומי מצוי. הוא לא נראה משהו שאנחנו לא מכירים. שום דבר לא בולט שם. ובעצם, זה, אני אומר, זה השקיפות הזאת של הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה בה. כלומר, שנפעל ונדע שנפעל איתו. כלומר, מי פעל הימל איתו לבוא איתו לסחרו. כלומר, לפעול עם הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא שב, זה אנחנו שווים, ובעצם אנחנו לא יחסים לעצמנו אלא מצביעים עליו. אני יודע שאחי לפני שנהרג, יום לפני, הוא אסף טרמפיסט, וכמובן הוא הקדים אותו ושאל אותו לאן אתה צריך, במקום שהוא ישאל אותו לאן אתה נוסע. אז הוא אמר לו, אני צריך לבני ברק. אז אחי היה בעצם בדרכו ללבנון, לקראת המבצע הזה בערב שבת פרשת ראש. והוא פשוט הסיע אותו למקום שהוא היה צריך. ואותו בחור, שהוא היום רב, אמר, אני לא... הוא לא דיבר הרבה, אבל ראיתי על הקולב, היה חולצה לבנה. לא יכלתי לדמיין שמדובר בסגן אלוף, למרות שהיינו שכנים ובסיירת מטכ"ל, ושבכלל הוא לוחם, שהוא לקראת מבצע שממנו אפשר גם לא לחזור. היה נראה רגוע לגמרי, רק אמר משפט אחד. אני אומר, המשפט הזה מאוד, הוא משקף מאוד את עמנואל. הוא אמר לו, המלחמה הזאת הראתה לעם ישראל כולו, שאין להישען על כוחנו ועוצם ידינו. שרי החיזבאללה מונים כ-1,500 חייל, ואנחנו עם הצבא החזק ביותר והחכם ביותר בעולם, ואם אלפי חיילים לא מצליחים לגמור עליהם, זו ריצת הגאווה של הממשלה שלנו, וזה טוב. זה ילמד אותנו שאין לנו להישען אל אבינו שבשמיים. עכשיו, עמנואל היה מאוד מקורקע, עם אופרציות, עם ייחודיות. אמר לי ראש אמן, בלילה שהכי נהרג, אמר לי, אני לא יכול לספר לך הרבה, אבל רק לסבר את האוזן, הוא נתן לנו סקירה ביטחונית מודיעינית יהודית בתחום שלו, בפורום, לפני שבועיים, כלומר שבועיים לפני שהוא נהרג, בהרכב של שר הביטחון, רמטכ"ל, ראש אמן, סגני, והמזכיר הצבאי של ראש הממשלה, שמלי, ואחיך. וגם דרגות הרבה יותר גבוהות היו מגיעים לכזה הרכב, לתת מה שיש להם, כי אין להם ברמה הזאת לתת. אומר, ייקח כמה שנים להרכיב, הוא המציא את עצמו, הוא היה אוטודידקט, למד כמה דברים, והיום אני יודע שבסיירת מטכ"ל, בענווה כנראה שלהם, הם אומרים ש3 אנשים מחליפים אותו, והם אומרים, אחד ועוד אחד ועוד אחד לא מצליחים להשתובות לאחד שהיה, בגוף אחד, בתחומים כל כך שונים, ולמשוך את היכולות האלה עד קצה היכול. אני כאן רוצה לפתוח באמת בלראות סרטון שרק נותן איזשהו רק היקף של האישיות, באמת לחשוף את עמנו כדי להראות שהוא חי, הוא חי בעצם בלי להתבייש. זה היה שבועיים אחרי הגירוש מגוש קטיף, הוא חי את האמונה שלו ומול ראש אמן, אומר דברי תורה בלי להתבלבל, קורא גמרות. ואני חושב שזה זה, זה התוספת של החייל שמוסיף את בעצם את החיל, שזה דמעתי המוח, שבעצם זה התורה, שיחד עם היכולת החיילות והיכולת אני אומר של האופרציות הצבאיות, סוס מוכן ליום מלחמה, אבל הידיעה של השם התשועה, שמי שבסופו של דבר מוביל את המהלך ולאן הכתובת של הכדור ואיפה תוכרע המלחמה, זה בידיו של הקדוש ברוך הוא. אתה תעשה את ההשתדלות, אבל לא תייחס את ההצלחה להשתדלות שלך. שדל זאת להיות שלד, אתה יכול ליפול לגמרי בהשתדלות, במחשבה שמזה באה התשועה, לשם התשועה. ופה אני באמת אפתח בסרטון הקצר הזה.
מה אנחנו יודעים עליו? מעט מאוד. הוא נהיה בדיוק לפני 3 חודשים, ב-4 באוגוסט השנה, קוראים לו מורנו, עמנואל מורנו, הוא היה בן 35, הבעל של מאיה, אבא של נועם, נריה ואביה. את הנסיבות המדויקות שבהן נפל בקרב, אסור לפספס. התפקיד הייחודי שמילא במבצעים מקבילים, רבים, במדינות אויב, אסור להרחיב את הדיבור. אפילו את התמונה שלו, הצנזור הצבאי, אוסרת לפרסם. עד כדי כך, זה סודי. הכתבה שביאל תראו אינה רגילה, לחמישה קפילים מסיירת מטכ"ל תהיה זו הרופאה הראשונה והאחרונה בטלוויזיה, בגלל סיבות ביטחוניות ומתראיינות שפניהם מוסתרים.
באמת ששואלים אני מה הרבה אפשר לספר על מה נועד, אז אני כאחיל הברכות מאוד מאוד רוצה לספר על כל מה שאנחנו כולנו שמענו עליו, על הגבורה ברמה הלאומית, אבל אני לא צריך לספר שום דבר. אני חושב שהדבר שאני מספר הכי הרבה על עמנואל, זה שאני לא יכול לספר עליו.
מי דבר בעזרת אחד הבנים שהיה מעיז יותר מאשר אחרים, הם הציגו לנו את היום מדינה זו, מדינה אחרת, לא מחייב, יש סיכוי מה שאתה יודע, זה לא רגול שזה לא קיים.
אמרנו ללא כל ספק, הוא אחד מהם שהשתתפו בהכי הרבה מבצעים שהיו בסייר המחקר.
אמרנו שהיה בדור הצעירים, שאגב, טובים יותר מדור הוותיקים, הסיפורים של הוותיקים הרבה יותר טובים, המעשים של הצעירים הרבה יותר רציניים.
אמרנו, שזה הנפילים של כל החברים שלו, הם שולים, כתפת שפשוט סברו אותה עם מפתח, לקחו את המפתח ולקחו אותו ליד. כלומר, הוציא ממנו מילה על מה הוא עושה ומה הוא עושה, זה היה בלתי אפשרי.
הוא הוציא לעצמו את התמונות. והתמונות שהציבו כאן הרבה הרבה חוקים עכשיו מקודמיו. זה ממש לקח את הדברים מאוד 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 רחוק. זה דבר שהוא אומץ לב מטורף. הוא היה מוכן לעשות דברים שאנשים לא חשבו עליהם בכלל.
גם ביחידות קטנות, יחידות מיוחדות, כמו שייר פתקל, שייטות וכיוצא בזה, גם בתוך היחידות האלה ישנם גופים קטנים יותר, אינטימיים יותר, שהם, אפשר לקרוא לזה, הסיירת של הסיירים. ועמנואל היה אחד מאותם אנשים ששייכים לסיירת של הסיירת.
בשנת 1994 מילא עמנואל מורנו תפקיד רגיש במבצע שבו נחטף מוסטפא דיראני מבית משפחתו בעומק לבנון. דיראני החזיק במשך תקופה מסוימת ברון ארד, וחטיפתו נועדה להשיג מידע חדש על רובת השבוי. במשך שנים דיראני נהג ללכת לישון כשאקדח טעון מוסתר מתחת לכרית ראשו. כשלוחמי סיירת מטכ"ל פרצו באמצע הלילה בהפתעה על חדר השינה שלו, הוא לא הספיק להשתמש בעמדה.
שסיימו לו להספגה במודיעה הצבאי שתנה מצבאים את האגר והאם הגבורות בעתידים ועל הערכת העתירים.
אני זוכר לילות שלמים אנחנו הולכים ומתאמנים ועוד פעם עושים עוד משהו ועוד פעם עושים עוד משהו, כשזוגות אחרים יוצאנו בזוגות, הזוגות אחרים כבר סיימו ואת כל ההכנות שלהם אנחנו עדיין נקשבנו בהם בהכנות, וזה הדבקות הזאת של עמנואל, זה משהו שהפנה אותו ככה לאורך כל הדרך.
הקטע הלחימתי של עמנואל הוא קטע שבו הוא ויכולתו והכישורים שלו, והנאמנות שלו, והצבע הברזל שלו, זה מה שקובע.
אמרנו להתמודד בעצם כמה פעמים סיטואציות שהן סיטואציות מאוד מכניסות, מאוד מפחידות על גבול הבלתי אפשריות להתמודדות.
אתה אף פעם לא יכול לדעת כמה אנשים ניצלו בזכות הפעילות הזו, אבל הרבה מאוד הצלחות, הרבה מאוד תהילה שאף אחד לא מכיר אותה לצערי, גם כנראה לא יכיר אותה, שייכת ליכולת הזו של אימנים.
ואחד שנמצא היה כמעט לבד במקומות שכל דברים ביחד לא יכולים להיכנס.
פעם אחרונה דיברנו ביום חמישי בערב, בערך יממה לפני המבצע שלו נהרג. הוא אמר, המלחמה הזאת תעורר את העם, תגרום לנו להבין מה קורה. הוא היה מאוד רגוע, הבנתי שהוא הולך לקראת משהו, אבל הוא היה מאוד רגוע בשיחה ארוכה ונינוחה, דווקא לקראת כזה דבר מתחיל.
בשעה האחרונה הייתה, ישבנו ביחידה, ולשנינו כאן, ודיברנו על זה בצורה חד משמעית, שהמלחמה הזו היא מלחמה קשה, היא דורשת פרסומת תרבית של האנשים, ואנחנו מוכנים להכיר, שנינו דיברנו על זה גם, ששנינו יש לנו משפחות, אנחנו ילדים, ואמרנו שאם צריך להכיר, אנחנו יכולים להכיר.
זו הייתה סגולת קומנדו מורכבת מסוקים של הבתים בעורף ההגבלה בבעל ב', מורידים שם רכבי שטח שבהם לוחמי יחידת פנימית של צה"ל.
זו אמורה הייתה להיות פעולה חשאית, חלק מאותו מאבק בחיזבאללה שאינו גלום לעין, פעולה עתיד מקורות לבנונים שבה חיילי צה"ל לבשו מדים של חיילים לבנונים, כלומר מוסלמים. על פי מקורות לצה"ל הפעולה הושלמה רק בדרך חזרה. אז הראה אותה התעקות שבה נהרג קצין, שניים אחרים נפצעו.
על אף שאני מבין לחלוטין את הצורך האמיתי לא מפרסם את התמונה של אמנואל, עמוק בלב מאוד הייתי רוצה שזה כן יתפרסם, כי עכשיו מאוד הייתי רוצה שבני נוער ילכו בדרכו של אמנואל וידעו מי היה בן אדם וינסו לחקות אותו ואת התמונה שלו. זה ברור שהרבה יותר קל להזדהות עם מישהו שרואים אותו, ולא עם איזה מישהו שאין לך מושג במי מדובר.
אני חושב שההחלטה לא יחסית את הזמן שהיא באה, זו החלטה מאוד נכונה. באנו מאוד מאוד דאג לשמוע על החשאיות של הפעילויות שהוא עושה, על החשאיות שלו. החשיפה שלו היא תחשוף דברים שלא היינו רוצים לחשוף אותם. המשפחה כביכול משלם את מחיר מסוים, אבל זה מה לעשות.
אמרנו, היה לוחם כל כך טוב, שבשלב מסוים לפני סוף המסלול, מפקד הצוות שלנו, הוא אמר לה, שמאז הנה בר כוכבא, לא היה לוחם כל כך טוב בעם ישראל. אני זוכר שאותנו זה די שישב למנוע, ואמרנו כמובן זה מאוד מביך, אבל במבט לאחור היום אני חושב שההשוואה הזאת היא ממש מצוינת, גם בהיבט הרוחני העמוק, יש ביניהם דמיון מאוד גדול, האמונה באלוהים וכל מה שנובע מזה, וגם ברמת הלוחם. באמת, אני מכיר הרבה לוחמים, ואני לא חושב שהיה לעם ישראל לוחם כמו אמנו מורה.
אז אתה הכרת את מורן אישי.
אני הכרתי אותו כשפניתי למחקר, הוא היה קצין צעיר ביחידה, ובמשך השנים יצא לי גם לעבוד אותו במסכת התפקידים שלי ביחידה. מדובר פה באיש שבשחרור ומעלה בכל סטנדרט. גם מפקד, גם מנהיג, גם אדם במצבי ברזל. ואני למדתי עליו דברים נוספים לאחר שהוא נפל. עמנואל יהודה, זה שמו המלא, גידל משפחה, ויחד עם היתום היה שלושה ילדים. והם ניהלו חיים מאוד מאוד צנועים. והסיפורים על הדרך שבה הם תמכו במשפחות אחרות, במשכורת של אמנון, במשכורת שנבין מהצבא, כמה ילות בה, בגלת הילדים במשך השנים. הוא נהג להפריש ממשכורתו לעוד כארבע חמש משפחות שלו, בהן הוא תמך לספר כמובן, ויש לו ידע כך.
אני אספר שני סיפורים על הדרך בה עמנואל הצניע את עצמו. הוא לא היה מסתובב עם דרגות, כמובן במסגרת של יחידה כזאת ניתן באמת להסתובב בלי דרגות, אנשים מכירים אחד את השני ואת התפקידים של כל אחד, וזה היה גם חשוב למה שהתברר לנו, לא בגלל התפקיד החשאי, אלא כי אם, כמו שתיארתי לכם, הוא לא כל כך פחד מהאויב שם, אבל מהאויב כאן, של האגו, הוא מאוד מאוד פחד. אפילו הוא שוחח עם איזה חבר שהיום מפקד טייסת בחיל האוויר, שהיה איתו בצוות הראשון, והוא אומר לו, אני מהדרגה הבאה של אלוף משנה, אני מפחד. הוא אומר לו, מה הבעיה? הוא אומר, אני פשוט רואה שלפעמים אנשים מקבלים לדרגה הבאה ומתחילים להסתובב קצת לפעמים, באיזושהי תנועת גוף שכאילו שמשהו כבד מתהלך לפניך, ואני לא רוצה שקדוש ברוך הוא הביא אותי לניסיון הזה. באמת הקדוש ברוך הוא לא ניסה אותו בניסיון הזה. וסיפר חייל, קצין, דרגת סרן, עם סיווג ביטחוני גבוה, שאותר על ידי המחשב הצבאי כאחד שיכול להגיע לסיירת מטכ"ל, כי הוא מכיר את הניב, כנראה אחד הניבים בערבית, והוא נולד שם. ואז פנו אליו, היה שייך ליחידה אחרת, ושאלו אותו אם הוא מוכן להצטרף לאחד המבצעים של סיירת מטכ"ל. הוא כמובן נהנה מאוד בחיוב, זה היה בשבילו אתגר ומחווה ושינוי מכל מה שהוא עשה באותם זמנים. ואז הוא אומר, חיכיתי כחודשיים לפגוש, בעצם אמרו לו, תראה, לא מספיק שפה, אתה צריך לעבור רעיון, נפקד היחידה הזאת, עוד כמה כישורים כדי להשתתף במבצע כזה. ואז הוא אומר, אני נוחת בסיירת מטכ"ל אחרי חודשיים, ובאיזה חייל תופס אותי ביד ואומר, תראה, עוד כשלושה ימים יקראו לך לרעיון מפקד היחידה הזאת, בינתיים עושים סדר חדש וארגון במחנה, תצטרף לאחד הצוותים, תתחיל לעזור. טוב, אני מוצא פתאום את עצמי עם הגב ביד ודלי, ואני מתחיל לנקות שירותי סגל ובדלי סיגרות שאחרי הקרוונים. הרגשתי קצת ביזיונים, תפקיד בסך הכל שהוא כאילו, דרגה מכובדת, מזכורת מכובדת. פתאום אני מוצא את עצמי, עושה את מה שעשיתי כשהייתי חפש או קצת אחרי. אבל הבנתי שכנראה זה הסטנדרטים האנושיים הגבוהים של סיירת מטכ"ל, כדאי לזרום עם זה, והשתדלתי לעשות את זה כמה שיותר טוב. אבל בכל אופן, איזו תעוקה קטנה, כאילו שזה דבר באמת שלא, מזמן לא עשיתי וזה לא נראה כל כך. אחרי שלושה ימים שאנחנו עובדים פה ועובדים שם, קוראים לי לרעיון עם אחיך בעצם, אני נכנס לחדר למשרד שלו, ואני יושב, מסתכל על הפנים האלה, חשכו עיניי. אני משלשף שוב את העיניים, אני אומר, לא רק לא זה, הוא דומה בול לחייל שביום הראשון תפס אותי ביד. וכיוון של אחיך לא היו דרגות. אז במשך אותו יום עבדנו ביחד, ופתאום עולה לי פלש תמונה כזאת, שאני והוא מנקים את שירותי סגל, ואחיך מכניס את היד לתוך סתימה של ביוב, ואני עם דרגת סרן, ורואה חייל. אני אומר לו, חייל, תפשיל את השרבול עוד, כי הסתימה העמוקה אתה לא תוכל להגיע. ואחיך באמת תפשיל את השרבול, מכניס את היד עמוק לתוך הסתימה. ועכשיו אני עומד מולו, ואני מתברר שהוא סגן אלוף, שמפקד יחידה, שבתוך היחידה שאני מחכה חודשיים לפגוש אותו, בטח הוא עשה לי איזושהי מלכודת, איזה קרה, הוא קלט אותי במשהו, אני לא יודע מה, השתדלתי לעשות כמה שיותר טוב, אבל מהרגע הזה השתנקתי, והייתי בטוח שאני על זמן מושאל, כנראה הוא יעשה לי איזשהו רעיון חפוז, אותי הוא בטח כבר הכיר, אבל להפתעתי הוא עשה לי רעיון הכי קר והכי ענייני שהיה לי אי פעם בחיים, שאל אותי כמה הכשרות עברת, כמה קורסים, כמה יחידות פיקטה, באיזה שנים, אני עונה לו על הכל והוא רושם בפנקס שלו, והבנתי שאני לזמן מושאל, ואחרי זה, להפתעתי, יומיים אחרי זה קיבלתי תשובה חיובית. ושבועיים אחר כך הגעתי לסיירת מטכ"ל לעבוד על אותו מבצע שמאז הוא עדיין שם. הוא אומר, בשלב הראשון לא רציתי לעורר את הדוב מרבצו, כאילו אני לא מכיר אותו, הוא עשה כאילו לא מכיר אותי. חדש לגמרי, לא שאלתי אותו אם זה היה הוא, שיום שלהם ניקינו ביחד. כשהיינו כבר מיודדים, אחרי שנה שהייתי ביחידה, פניתי אליו ואמרתי לו, אמנואל, אתה זוכר שנה שעברה כשהגעתי כאן היה ימי ארגון וסדר? הוא אומר, כן. יש מצב שניקינו ביחד את שירותי סגל? יש, כולם ניקינו, יתכן שניקיתי את זה, אז כולם ניקו ביחד. כן, יכול להיות מאוד. הוא אומר, תשמע, זה קצת פדיחה שסרן נותן פקודה לסגן אלוף להכניס את היד עמוק לתוך סתימה של ביוב. זה לא הכי מצוי בצהל. אז הוא אומר, איך הוא מסתכל בפנים תמורות? הוא אומר לי, מה הסיפור שלך? ולנקות לקות את המקום הזה, כאילו, סרן או סגן אלוף, אני לא יודע מי עושה את זה יותר טוב. בקטע הזה גבל ממך פקודות בכיף. בתחום שלנו, ההיררכיה נשמרת. שאשר את הפיקודים דיודעה לך, הכל טוב איתך, מה אתה עושה מזה עניין? יאללה, תלך מכאן. הוא אומר, הוא הסתובב. הוא אומר, קצת בא, והייתי באוויר, אמרתי לו, זה משהו לא רגיל בכלל, שהוא בכלל לא מבין על מה אני מדבר, על איזה אגו. כאילו זה מאוד רגיל שאדם במשבצת כזאת מיוחדת, הוא מנקה עם כולם ומקבל פקודות מכולם והכל בסדר. לפני שנתיים אני פוגש את הבחור הזה עם כיפה ככה שהוציא מהכיס, אבל זה נראית כיפה חדשה ו... זאת לא הייתה הזכרה. ואז אני שואל אותו, מוישה יצחק, מה הסיפור שלך? הוא אומר לי, חזרתי בתשובה. עכשיו, תשובה, חזרתי בתשובה, היא קצת יומרנית. אז באותו רגע אני קצת חייכתי, כאילו, מה זה? אבל ראיתי שהוא כל כך תמים וכל כך רציני, אז מיד הרצנתי, אמרתי לו, ואיך עושים את זה? הוא אומר לי, אחיך. איך אחי? אחי נהרג לפני שנתיים. הוא אומר לי, נכון, הוא נהרג לפני שנתיים. הדמות שלו, אי אפשר להרוג, היא לא יוצאת לי מהראש. תמיד הייתי שואל את עצמי איך הוא כזה יציב בדרך ארץ שלו. והבנתי שבדור הזה, מה לעשות, כנראה שדברים מתאחדים, אם אין דרך ארץ, אין תורה. אבל דרך הדרך ארץ, בדרך הדרך ארץ, הגעתי לתורה. כלומר, ראיתי שמבעד לזה יש שם משהו אחר שמייצב אותו ומעצב אותו ומעצים את היכולת ממש. וחבר אחר מספר שאחרי הפרק שירות הצבאי הראשון, זה לוקח 4.5 שנים, בערך החבר'ה התארגנו לטיול. טיולים בסיירת מטכ"ל זה לא סנפלינג ולא ג'יפים ולא דברים, פשוט לוקחים מפות, הולכים מאות קילומטרים עם נקודות ציון כאלה ועושים מסלול במקום כאן, אולי בארץ שכנה, שקטה. כלומר, יש להם את הטיולים שלהם. ואז פנו לימנו למר בשמחה, כאילו מתארגנים, כל הצוות, אני איתכם. אבל במחשבה השנייה הוא חזר, אמר, חבר'ה, אם אני איתכם, אז שבתות עוצרים, זה לא מבצעי, יום אחד עוצרים בהליכה. טוב, חבר'ה אמרו, בסדר, כאילו, אבל הוא ראה שזה לא נוח לכל אחד, כי זה חבר'ה מורלים שרצו ללכת רצוף, וזה כאילו מפריע להם משהו כזה. אז הוא ראה אחד שמרים גבה, אחד שמרגיש לא נוח, אומר, חבר'ה, תרגישו, מה זה משוחררים? אני ממש לא רוצה לתקוע לכם את הטיול, אני לא אקפיד, עוד טיול, לא קרה כלום, תצאו ותהנו, הכל יהיה בסדר, לא... חבר'ה אמרו, מה פתאום, הצוות יוצא ביחד, אנחנו איתך. אנחנו נעשה את מה שאמרת, היום אחד נעצור, יהיה בסדר. ואז מספר אחד החיילים, שזה הייתה בעצם שבת הראשונה בחייו, גם אצל הסבא לא שמרו שבת, שהוא פתאום בוצע את עצמו באיזה נוף רחב ידיים, מדברי, ישבנו מתחת לאיזשהו שיח, כל החבורה, דיברנו על החיים, על משמעות החיים, מה שאחר החיים, יום שלם של שלווה. אבל באמת זה היה ממש יוצא מן הכלל, ואחרי השבת השנייה ירד לי הסימון, ואני לבין עצמי החלטתי שכשנגמר הטיול הזה, אני שומר את השבת שלי. אמרתי לו, מה זה השבת שלך? אז הוא אומר, פשוט הייתי לוקח את הג'יפ, לפי הלוז של הדתיים, הייתי כל פעם מוצא נוף אחר, פותח אוהל סיירים, אוכל טוב, ישן טוב, בלי עיתונים, בלי טלפונים, פשוט מנקה את הראש מהשבוע הקודם, התרענו אותי לקראת השבוע הבא. והייתי שר לעצמי, מצאתי לעצמי כל פעם נופים, עשיתי במשך... קרוב לשלושה וחצי חודשים, מה לעשות?
מי שחושב שהוא מושלם, ולכן תתבלה שיש בו גאווה, זו גאווה.
מזלתי לכיוון השבילות של הדתיים, היום זה אחד עם תאות מאחר הזמן.
הנפילות של האדם שהוא רואה את עצמו בגאווה,
לפעמים, והחווה,
שהוא אחד, לפעמים זה נובע מגאווה אחרת,
שאדם כאילו, מי אתה בכלל?
של אחד המכינות הקדם צבאיות,
הוא ישראלתי פעם, הוא סיפרה מאיה,
שהוא
אומר, אם אחיך זה לא היה
כפייה,
זה
היה כפייה.
הוא עבר ליד לוח המודעה של בית הכנסת והיה כתוב ביום רביעי הבא בשעה 8:30 שיחה עם מפקד ביחידת עילית, סגן אלוף. הוא הסתכל, הוא לא ראה בדיוק מה, אבל זה היה מעניין אותו, כאילו באמת אולי לשמוע את הבן אדם הזה. הוא ניסה לחשוב אם בשבוע הבא הוא יוכל להשתחרר בשעה הזאת כדי לשמוע מה, על העניינים מסוימים, אני לא זוכר באיזה עניין. כשהוא מגיע הביתה, מאיה מסתכלת עליו ואומרת, אמנואל, אל תקפיד עליי, אני סינג'רתי אותך לטובת הקהילה, שבוע הבא יש לך שיחה עם ה... אז הוא פתאום תפס את הראש ואמר, אלמה דה שיקרה, אלמה דה שיקרה. אז היא אמרה, מה קרה, אמנואל? באמת, איך לרגע התפתיתי לחשוב שאם כתוב סגן אלוף, אז יש לי מה לשמוע ממנו. אין לי מה להגיד בכלל. אז מה אם הוא סגן אלוף? אז מה אם הוא סגן אלוף? מה חשבתי לרגע שאני צריך לשמוע אותו? הרי לי, אני יודע שאין לי מה להגיד. זאת אומרת, פתאום, כאילו, תפסת עצמו, איך לרגע חשבתי ש... איך נפלתי לגאווה הזאת של הסגן אלוף? כי במילא אני יודע שאין לי כלום, ואני לא יודע מה להגיד, אז בטח גם לא אין מה להגיד להוא התיאורטי הזה שהיה אמור להיות מישהו אחר. למה חשבתי שיש לו מה להגיד? ופעם אני רוצה באמת לומר שמה היה מאוד קשה אחרי שאימנואל נהרג, לחשוב על אפשרות אחרת. כמובן, המשפחה אמרה, הצעירה, הילדים של אימנואל זקוקים לאבא, והיא אמרה, אם זה לא יבוא לי מהשמיים, אני לא יודעת איך אני מחפש את דבר כזה. והיא סיפרה שפשוט התקשרה אליי ואמרה לי, תשמע, יש מישהו שהגיע לבית, הדפק בדלת, לעשות את השיפוץ של הבית, ונראה לי שהוא בתהליך תשובה, אני שולחת לך, כי אני מתעסק עם, עם חוזרים בתשובה, בוגרי צבא, אני שולחת לך אותו. וישבנו במשך קרוב לחצי שנה, ולמדנו מסיעת ישרים ביחד, למדנו כמה דברים ביחד, וברוך השם, איתו מאיה התחתנה. והדבר המדהים זה התכונות, ממש שדומות לימנו אל ענווה, הצניות, עם באמת עשייה גדולה, וניסיון באמת כמה שיותר, כמה שיותר שלא רואים אותם. וברוך השם, אני אומר, מאיה נמצאת ממש ערב הלידה, כלומר היא נמצאת בחודש התשיעי, אז בעזרת השם, אני אומר, אין לי ספק שיש שמחה למעלה, שיש את האבא למעלה, יש את האבא שמגדל את הילדים, והענווה המיוחדת שלו שהוא מסוגל גם מצד אחד לדבר על הילדים, על אימנואל שנמצא שם ויש תמונות של אימנואל, מצד שני לקחת אחריות כאבא ועם יחסים מיוחדים של גם חום וגם של לתת המקום לאבא הביולוגי, וזה מאוד מיוחד וזה צריך הרבה ענווה. אומר, ברוך השם, קדוש ברוך הוא ממש בתוך כל הדבר הזה מראה ממש את סימני, אני אומר, סימני ההשגחה המיוחדת שהדברים ממשיכים ואין לי ספק שיש שמחה למעלה. שנזכה כולנו בשמחת ירושלים, בלחבר את היראה והשלום, את העוז ואת הגבורה, שזה גימטריה יראה, גם גבורה וגם יראה, ורק אחרי זה באמת זוכים באמת לשלום העולמי, לשלום על ישראל. שנזכה לזה בקרוב בימינו, אמן. תודה רבה לכולנו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.